עכשיו למשל, לפני החגים. הרב יוצא בבקשה ואנש, נו, כסף רבותיי, צריך, יש משפחות שזקוקות, אז חודש תשרי אני נותן הרבה יותר מעשר. אני לא יכול לתת יותר ממעשר, זה האפשרות שלי, מכל האפשרות שפורטו מקודם ממכתבי הרבי, אבל עכשיו תשרי, גם בגלל שזה בסמיכוס לימים שצריך יותר רחמים ורוצים, גם בגלל זה שואל צורך המחמרות ממנו, תן כמות גדולה יותר, אבל מסתבר שביחס למשכורת שנתתי הרבה, הרבה יותר, אפשר לנהל קופת חשבון גם עם הקדוש ברוך הוא, עם הקופה של הקדוש ברוך הוא, עם כספי המעשר. כלומר, לרשום, קופת מעשר חייבת לי כך וכך. ברוך השם, אני רואה ככה שנים, יש לי חשבון. אני תמיד יצא, טוב שהקדוש ברוך הוא היה בעל חוב שלנו, זה עבד לא יביא לי ישמע לי. זה כדאי מאוד, זה יוצא מצוין. אז אני קופה, הנה, קופת מעשר חייבת לי כך וכך אלפי שקלים. הקדוש ברוך הוא זה, שזה הכנסה יוצאת מן הכלל, רושמים, ירד, עכשיו ככה חייבים לו 4,000 שקל, קופת מעשר חייבת לי 3,500, וכן הלאה וכן הלאה. כל פוני זה מגיע לשאלה הזאת. עכשיו השאלה הבאה, האם רק מרווחים צריך להפריש, או מכל סכום שמגיע לידינו? ומה הדין כשאנחנו לא מקבלים כסף ממש, אלא נחסכה מאיתנו הוצאה כספית, קיבלנו משהו, ועכשיו אנחנו לא צריכים לקנות את המשהו הזה, אז בעצם לא קיבלנו כסף, אבל חסכנו לעצמנו הוצאה כתוצאה מהמצב. אז ככה, תשובה היא ככה, חיוב לעשה אז מכל סכום שמגיע לידינו, לא משנה אם זה הכנסות מעבודה, מפרנסה, מתנה, מציאה, ירושה, נדוניה, לא משנה, כל דבר. למרות שמי שנותן לנו כבר יפריש בעצמו מעשר, כשהוא קיבל את הכסף, כשהוא הרוויח אותו הוא יפריש. עכשיו אתה קיבלת, הכנסה שלך גדלה, אתה צריך להפריש, זה בעיקרון. בעידור גיסא, אדם שחתן מתחתן מקבל דירה, כן? אז הוא לא צריך להפריש בזה מעשר. הנה קיבלתי דירה ברוך השם, והדירה הזאת שווה כך וכך מאות אלפי שקלים, עכשיו אני צריך לתת מעשר ממאות אלפי השקלים הללו, זה לא. אבל כתוב שאם יש כלי שאני מקבל, זה תלוי. אם אני בעצמי לא הייתי קונה, אני עכשיו לא בראש שלי לקנות פתאום איזשהו מיקס. זה טוב מאוד, עוזר לי מצוין במטבח, אבל זה לא בראש שלי. אז לא צריך, זה כמו גבוה כמו בדירה. אבל אם אני בעצמי עמדתי לקנות, עכשיו לקראת הרגיל, צריך להקל על הרבנית, החלטתי שאני הגיע הזמן כבר לקנות לאיזשהו בלנדר, מיקסר, איזשהו מעבד מזון, משהו, איזה כלי לשבור הזה שבדיוק אני מקבל מתנה מחולו וחולו, שנותן לי את המתנה הזאת. אז זה נחשב בהחלט כהוצאה כספית שנחסכה ממך, ואתה צריך להפריש לזה מעשר. על פי זה עניתי בשאלה מעניין הדיומה, שמישהו קיבל ממישהו כרטיס לטוס לרבי. שאלתי, צריך להפריש בזה מעשר. אז אמרתי לו, שזה תלוי, אם אתה בלעב אוכי, לא היית קונה, אז לא, אבל אם אתה בקום אחר רצית לקנות כרטיס לרבי, בקדוש ברוך הוא עזר לך שבדיוק בא מישהו ונותן לך את זה, אז ככה זה נפסק בפוסקים על כל מה שאני אומר לכם, יש מראה מקומות שאני לא לוקח את הזמן לפרט אותם, ספר פלוני, ספר אלמוני, אבל דברים כתובים בנושאי כלי השולחן ערוך וספרי השו"ת שעוסקים בעניינים הללו. עכשיו מי שהולך לאכול אצל השווער והשוויגר שלו אצל ההורים, כן? אתה חושב, השיגו מקבל, מקיים את המצווה שהוא אכל את השלל איבך, כידוע. אז כן. אבל אצל ההורים לפחות זה לא ככה, אבל במסקנה שנוגע לענייננו, הוא חוסך כסף. וכאן מדובר בדבר שהוא היה קונה לעצמו. אם לא היו מאכילים אותך אצל ההורים, אז אתה היית בעצמך קונה את האוכל, לא? לא היית רעד. אני עכשיו לא נכנסתי להבין את שורשי הדברים, מה ההבדל, אבל כתוב שלא צריך להפריש מעשר על כך. ותראה מכך, הייתי כאילו שפחד ופוסקים כותב שגם אם קיבלנו כסף, אבל במפורש בשביל זה, לא נותן לך סתם כסף, נא, קח לך 2,000 שקל כל חודש, תהנה, תעשה מה שאתה רוצה. לא, אני נותן לך כסף בשביל לקנות אוכל במכולת, זהו, מיני לא יתזוע. אז זה גם ככאילו אחד גדול, מזה לא צריך להפריש מעשר. אני רק לא יודע מה ההבדל בין זה לכלים ודברים אחרים שכן צריך. אבל זה מה שכתוב, כי בעצם אחרת כל פעם שולחים לחתונה וחוסכים ארוחת ערב, אני צריך להפריש מעשר מזה. נדמה לי שלא ראינו נוהגים כן, אה? זה פחות למי זה בטח כך. הקופונים זאת ההלכה. עכשיו אדם שנזקק לקבל כספים לנישואי הילדים או לצורך טיפול רפואי, האם הוא צריך להפריש מעשר מהכספים האלה? והתשובה היא לא, כי בעצם הוא רק כאילו השליח של אלו שלמענם התקבלו הכספים הללו. זה לא כסף שנותנים לך, אתה כאילו השליח שאתה, הם צריכים את זה, ואתה משמש כשליח עבורם כדי להביא להם את הכסף. עכשיו אדם שנמצא במצב שהוא בעצמו זקוק לצדקה, האם הוא צריך להפריש מעשר? בעצם כשהוא מפריש מעשר, מה הוא עושה? שאת הכסף הזה יצטרך קופת הצדקה לתת לו, הרי אין לו כסף. הוא בעצמו זקוק לכספי צדקה. אז אתה פרומר, אתה עוד מדר אפילו על חיים בשבילי, מה אכפת לי? יש קופת הצדקה שנותנת, תיתן לי גם את זה. כמובן שלא, בכספים האלו לא צריך להפריש מעשר, אבל מה שכתוב שאם הוא רוצה בכל זאת לתת מעשר, אז שייתן את זה לאותה קופה שנתנה לו. לא שהוא לוקח כסף מהקופה של בת רבון הרבה, ואת המעשר הוא נותן איזשהו מוסד אחר. אז אתה עושה, כמו שאמרנו, אתה עושה בך כבוד, אתה זקוק לכסף בשביל עצמך, מה אתה, אם אתה לא זקוק, אז מה אתה לוקח כסבי צדוק? אין לך זכות לקחת כסבי צדוק כדי לתת את זה למישהו אחר לצדוק. אבל אם אתה רוצה, תתרום את זה לאותה קופה שנתנה לך את הכסף, ואת הקופה, תעשה עם זה מה שצריך.
אתה רוצה שאני הוא כתוב מעשר?
לא, כתוב אני. זה לא תלוי בעניות, זה תלוי במציאות. יכול להיות אני ש... ההגדרה של אני, ההגדרה האמיתית של אני, פטור ממעשר. הנקודה היא שהוא... כי אחרת, ברגע שהוא נותן מעשר, הוא גורם שעוד אנשים יצטרך לשלוח אותם למחרת. אז מה עשית? צאית מכיס אחד לכיס השני, זה לא no sense. אז בואו נראה עוד כמה שאלות. השאלה מעניינת, החזירו לנו חוב שהתייאשנו כבר מלקבל אותו. אנחנו נלבנו למישהו כסף, נו, איך אנחנו נקרא למצבים, ביקשנו פעם, פעמיים, שלוש, דיברנו כבר עם הרב, אולי אפשר לעשות את המקיצה, אתה הייתם בנקס. היי היום, בן אדם הזה, בא ואומר, אתה זוכר שלא הלוות לי לפני 4 שנים, 2,000 שקל, הייתי במצב, לא יכולתי לעזור, הנה עכשיו יש לי את זה. כן? זה דוגמה אחת. או, יש לנו דוגמה נוספת לזה, נאבד לנו סכום מסוים של כסף, חיפשנו, שמנו מודות אשר לסבי דרך, חלפו ימים וחודשים, התייאשנו מזה, גמרנו. אול חוך המורך אותה אופון, גמרנו, אין. והיא היום אנחנו פותחים את הספרים שאנחנו לא פותחים אותם, אנחנו רק בערב פסח לקיים יסודי, והנה נושר משם הדבר הזה, ומצאנו את זה, בורך השם. מה קורה עם הכסף הזה? צריך להפריש ממנו מעשר? זה כסף שלי, מה זה? זה לא כסף שקיברת. התשובה היא כן. כיוון שהתייאשת מהכסף הזה, הוא לא קיים יותר עבורך. כשהוא מחזיר לך את החוב, הוא עושה את מה שצריך לעשות, ומותר לך לקבל את זה. אבל קיבלת כסף חדש שכבר לא היה אצלך. ואתה צריך להפריש מעשר אותו דבר לגבי הכסף שנאבד ממך, אם באמת אתה יודע שהגעת למצב שכבר לא... קיבית יותר למצוא את זה, התייאשת מזה.
מה עם הסכולות שלא שולו לך מוסד 50 או 50 גם, ואז יש
לי,
ואז סיכום
מעשר. אני לא מאמין שמישהו מתייאש ממוסד. אין ציבור, כתוב ש...
ציבור. אני עשיתי הפוך. אני עשיתי הפוך. תוריד את זה מהמעשר.
אוקיי. אתה לא יכול להגיד לו מה לעשות, הוא יכול להוריד את זה מעשר אם הוא ירצה, ואם הוא לא ירצה, אגיד אני לא רוצה, ואתה
נשאר
את
זה.
אז? אם הם מוכנים לקבל את זה, זה נהדר, אבל אם הוא אומר לא, אני רוצה את המעשר שלי למוסד שאני רוצה לתת, אתה לא יכול לתת את המוסד שלך. טוב, אתה בדין יכול שמישהו אתה הרב יודע שאני לא חושב את עצמי לידם. נחזור לענייננו בשאלות בעניין המעשר. עכשיו... שאלה נוספת, איך ננהג כסף שמופקד בניירות ערך וכיוצא בזה, אחת לתקופה מסוימת קבלים דיבידנד, סכומי רווח, במידה ויש כמובן. שאלה נוספת, האם הסכום שגדל כתוצאה מפרשי הצמדה, קדנו 80 אלף שקל, עכשיו יש פרשי הצמדה, זה צמוד לדולר, זה צמוד למדד המחירים לצרכן, והנה, הכסף גדל, מה עדיף? אז ככה, השאלה הראשונה, בנוגע לניירות ערך, אז אם אתה מקבל עכשיו יותר ממה שהכנסת, אז כמובן זה רווח כמו כל הרווחים. אבל אם אתה לא מקבל, רק אתה מסתכל, בודק ברשימות ורואה שההשקעה שלך, הניירות שאתה השקעת בהם, הוא בו השם, זה עלה בכך וכך אחוזים, ה-80 אלף שקל שהפקעתי שם, עכשיו הם 90. אז זה לא אומר שהנה, התבשרת יש לך 90 אלף שקל, זה לא בכיס שלך, זה נמצא בארון, לא בארון, בכספת בבנק, אבל התווסף לך לרכוש שלך 10,000 שקל, ולך תיתן מס, התשובה היא לא. כל עוד אני לא מממש ואין לי את הכסף, כי זה הרי יש תנודות, זה עולה וירד, כמו אדם שבעל עסק פרטי. לא מדבר אדם שפועל שמרוויח משכורת בחודש, כן? יום אחד יש לו פדיון טוב, יכול להיות של מרה, אז הוא לא עושה כל יום את החשבון, כמו שהרב אומר כידוע על חשבון הנפש, נכון? שלא עושים כל יום את החשבון. מגיע הזמן, מאזן שנתי, יש זמן שעושים את החשבון, ואז באמת זה צריך להפריש מעשר, אבל עכשיו זה שברגע נתון, המצב של הניירות שלי שאני שווה יותר, כך אומרים היום, אנחנו אצלנו, יהיה כזה שפה, לא שמים לב עד כמה שזה לא מושלל להגיד על יהודי, הוא שווה כך וכך, הרזבר את המיליון דולר, הרזבר, אבל אתה מדבר על יהודי, מה זה, זה השומי של יהודי, זה הכסף, שהיהודי השומי שלו נמדד בדברים אחרים, שסתם אנחנו חורגים מהנושא, אבל זה מעל העניין. אני ביקשתי שאני את השאלות, אם לא אכפת לכם, אני בעמוד 2, אבל רק באמצע עמוד. יש 7 עמודים, תנו לסיים, תצאו ברווח. אם נשארו שאלות, תמיד נשארו שאלות, שיש רבנים לפסוק. אנחנו חייבים להתקדם. כאשר שכיר, בתלוש המשכורת שלו מופיע שכר ברוטו, כן? אחרי כן מפורטים ניכויים, כתוב, אתה מקבל 12 אלף שקל. אבל יורד לזה כך ולזה סכום שקיימת בפועל זה כך וכך איזה סכום הוא צריך לחשב כהכנסה ולהפריש מזה מעשר ואיזה לא התשובה היא יש לזה כלל הכלל בחישובי שכר למעשר הוא תשלום שאתה היית משלם בעצמך גם אם לא הם מנקים לך במקור זה חלק מהכנסה שלך קופת חולים בוא נגיד מורידים לך לקופת חולה אז בוא נגיד שלא הם מורידים לך עצמאי לא הולך לשלם קופת חולים. כל אחד הולך לשלם קופת חולים, כי הוא מעוניין בזה. קופות גמל או כן או לא, לא יודע. יש כאלה שלא מעוניינים, יש אדם שאומר, בהחלט כן, טוב מאוד. גם אם לא, אז הייתי משקיע בשביל קופת גמל שבבוא העת, כאשר אני צריך לפרוש, אז אני לא צריך להזדקק לחסדי ילדיי וחתניי ונכדיי וכו' וכו'. ביטוח לאומי, בטח אף אחד לא רוצה לשלם. מס הכנסה, איי. יש מי שבונה לו לשלם מס הכנסה, אז בבקשה. אולי יש כאלה אנשים שמרגישים שצריך לעשות משהו למען המדינה. אבל בעיקרון, מס הכנסה, בטח שזה מה שיורד, זה לא נחשב להכנסה שלי. ואותו דבר, כל מיני ניסים וארנויות מהסוג הזה. אבל דברים שגם אני הייתי משלם בין כל וכל. אלא מה? שלא נותנים לי ושאני אשלם, מורידים במכות את הדברים הללו, אז כמובן זה נחשב כאילו קיבלת אותם, ואתה צריך להפריש בזה מעשר. עכשיו בנוגע לבעל עסק עצמאי שמחשב את ההכנסות והוצאות החיוב מעשר, אין סוג הוצאות הוא יכול להפריד.
סליחה.
כן.
מה, תכלס, ביטוח רפואי. ביטוח רפואי. אני לא קלפתי את
זה. הנקודה היא, מה שאתה לא היית משלם, אם לא היו הבנדיטים מורידים לך מהכסף שלך, אז זה לא נחשב להכנסה. פשוט גזלו ממני כסף בלי רשותי. מה שאתה בן כה בכל היית רוצה בעצמך לשלם. אלא מה, לא נתנו לך את הכסף, ואתה תלך לשלם את הביטוח הרפואי, הם שימו ישירות את הביטוח הרפואי. אז זה כסף שקיבלת אותו, אלא מה, הוא קיבלת ונתנו אותו, כלומר זה כן נחשב. מובן כבוד הרב.
ביטוח לאומי?
תלוי כל אחד, אני לא יודע מה ביטוח לאומי עושה לי.
מה, ביטוח לאומי זה ביטוח?
כן, זה ביטוח.
זה ביטוח.
השאלה אם אתה...
זקנה, כשקורה איזו תאונה, כל זה כשאתה שמור, אתה מקבל. אתה חייב כעצמני גם
כמו שזה. אוקיי, אז אם מי שמשלם מקבל, מי שלא משלם לא מקבל, אז כמובן, אז אדם ירצה לשלם. אם מכל מכם מקבלים גם אלה שמצליחים להסתדר בלי לשלם, בסוף כשמגיע הזמן כולם מקבלים, צריך לדעת את החוקים, אני פשוט לא מכיר אותם, לכן אמרתי את הכלל לפני שנכנסתי לפרטים. עכשיו הבעל עסק הפרטי, הוא יש לו עוד כמה דברים, למשל יש לו חנות, יש לו עסק, אז יש מס על רכוש, מיסי עירייה, לא מדבר מיסי עירייה בשביל לקחת לו את הזבל, ומיסי עירייה רגילים, בטח זה נחשב כהוצאה, כן, נחשב כהכנסה, כי זה כסף שאתה מקבל, כי בעצם אם העירייה לא תעשה לך את הדברים האלה, אתה צריך לזכור בעצמך אישית מישהו שיקח לך את האוטו זבל כל יום, ויסתכל לך את הכביש, ויעשה לך את התאורה, כל הדברים האלה בעצם, אנחנו משלמים, אנחנו מקבלים בשביל זה שירות. אבל אם יש מיסים מיוחדים לעסקים, אתם מכירים את זה, זה לא אותו דבר. יש לך דירה, זה סוג מס אחד, אתה משלם כמה, 300, 200 שקל לחודש, 300, לפי דירה מכובדת של 5 חדרים באזור אקסטסיב. אבל אם אתה, יש לך חנות, חנות קטנה שאבא על אבא, אתה משלם, יש מישהו שמביא בדברים האלה, אני יודע שיש... לעסקים יש מיסי ארנונה, ארנונה, מיסי עירייה מאוד ענקים, שבעצם זה כתוצאה מהעסק. זאת אומרת, זה לא כתוצאה מעצם העובדה שאני גר פה בעיר. העסק גורם להוצאה מסוימת. אז ההוצאה של העסק, זה צריך לנקות מהרווח, זה לא רווח שלי. בדרך זה הוצאות שנעשות להשגת הרווחים, למשל, נסיעות לצורך העסק. אם אני בקורח רוצה לנסוע, לא, הזדמנות זו, למה לא? אנחנו נסתסק גם בעסקים. אז כמובן שאתה לא יכול להפחית את זה מההכנסה שלך ולהגיד, לא הרווחתי, וזה הייתי צריך לשלם בגלל העסק, זה לא נכון. אבל אם אתה יודע שכל הנסיעה הזאת, זה רק בשביל העסק. בגלל העסק אני צריך עכשיו לנסוע לאיטליה, או פעם לטורקיה, היום ליוון, לאיפה, להביא משם הסחורה, ולולי העסק והייתי נוסע. אז כל ההוצאות הללו, אתה מפחית, אתה הרווחת בסוף השנה 100,000 שקל, אתה אומר יפה 100,000 שקל, אבל כדי להרוויח את ה-100,000 שקל האלה, הייתי צריך לנסוע לפה, לנסוע לשם, או למשל האוכל בדרכים גם כן, אז מה שיותר משאילו הייתי שם בבית, גם בבית אתה אוכל, נכון? אבל אם אתה בגלל שאתה בדרכים אתה צריך להיות בבית מלון, בגלל שאתה בדרכים אתה צריך לאכול במסעדות, כל מיני הוצאות כאלה שלולא העסק, אם לא היו נוצרים, זה הוצאות שבעצם אתה מנקה אותן מסך הכל הרווחים, ורק אחר כך אתה עושה את החישוב כמה הרווח שלך, ואתה מוריד לצדקה. או למשל יש מישהו שיש עסק גדול, ויש בגדים מיוחדים שהולכים הפועלים שלו, המוכרים בחנות הזאת, או שהוא בעצמו, הוא בסדר מסתדר עם הסרטוק המשופשף שלו, ומגיע לשתים ולכל בסדר. אבל כשהוא צריך להיפגש עם אנשי עסקים וכל זה, הוא צריך איזושהי חליפה שמכובדת, שלולי העסק מעלים על החליפות כאלה, וכל קייץ בזה. עכשיו אישה שיוצאת לעבודה, הכל על אותו יסוד. אישה יוצאת לעבודה, היא שואלת, אני מעסיקה מטפלת, עוזרת. אני מרוויחה אמנם כך וכך אלפי שקלים בחודש, אבל העוזרת מטפלת עולה לי גם כי כך וכך אלפים. איך עושים את החישובים הללו? אז התשובה היא גם כי ככה. כל הוצאה שנגרמת כתוצאה ישירה מהיציאה לעבודה, אפשר לנקות את זה לסכום ההכנסות. אבל הוצאה שגם לולא היציאה לעבודה הייתה משלמת, היא מעסיקה עוזרת גם כשלא הולכת לעבוד, כיוון שככה נוח לו ברוך השם, יכולה להרשות לעצמה, ועזרה בבית, חשוב מאוד, אם רק אפשר, ולא קשר ליציאה לעבודה, גם נשים שלא יוצאות לעבודה, הן נשחקות מספיק מכל מיני עבודות לבית, עם התינוקות, ואני צריך עוזרת ומטפלת, זה לא קשור דווקא לעסק. אז אם גם ללא העסק הייתה לוקחת את עוזרת ומטפלת, אין שום צידוק שבדיוק זה ירד מחישובי הרווחים שלה. זה בטח לא יורד. וכל כיועץ בזה. אבל אם לולא הייתי יוצאת לעבודה, אז אני בבית, אני בעצם מסתדרת יפה מאוד, אני לא לקחת עוזרת ומטפלת. בגלל שאני יוצאת לבית ספר ללמד, או לחנות לעבוד, או לכל עסק אחר, אז אני חייבת שמישהו יהיה בבית ויעשה את העבודות הללו במקומי. אז זו הוצאה שנגרמת כתוצאה מהעבודה. אז את זה מפחיתים מסך הכל ההכנסות, ורק ממה שנשאר מזה מורידים את המעשר. מה קורה אם קנינו חפץ מציאה במחירת סוף עונה, במחיר מוזל, ואנחנו מוכרים אחרי כן במחיר יקר? אז כמובן שהרווח חייב במעשר. אבל אם זה רווח לא ריאלי, רק זה רווח שנוצר כתוצאה מאינפלציה, כלומר זה לא שהרווחנו ממש, אותו הכסף שאנחנו שילמנו לפני 3 שנים על האייפוד שלנו, זה בעצם לא שמשלמים היום, רק הכסף איבד יותר ערכו, זה לא שאני מרוויח עכשיו יותר. טוב, צריך להיות איש עסקים טוב לדעת את הערכה הנכונה, ובכל ספק נלך לחומר בטובת העניים, אבל בעיקרון זה תלוי אם זה רווח ריאלי או שזה סתם שינוי במחיר בגלל המצב האינפלציה העולמי. עכשיו מתי הוא הזמן להפרשת מעשר? אז תלוי, מי שמקבל משכורת שבועית או חודשית בסוף שבוע, בסוף החודש, צריך לעשות את החשבונות ולהפריש מעשר. עצמאי מהעסק, אז פעם בשנה בשעה שעורך את המאזן השנתי של הרווחים מול השקעות, אז הוא עושה את החישובים לפי כמה שהוא השקיע במהלך השנה, הוצאות, כפי שאמרנו מקודם, של הוצאות, לקנות את הסחורה, לקנות את חומרי הגלם, להשיג פועלים, נסיעות, כל מה שאמרנו, ואחרי שהוא יודע בדיוק כמה הרווח הנקי, מהרווח הנקי הזה הוא צריך להפריש מעשר. אבל מה, נשאלתי דווקא, נסעתי שיעור דווקא בשאלות הקשות האלה, ומאוד מעניין שזה עניין אותם. באוקראינה התאספו בקייב, כשם החבר'ה, כל אחד איך אומרים, שווה מיליארדים, לא נמדד במיליונים, התאספו איזה 10 חבר'ה כאלה, ורצו שיעור בדיני מעשר, ופשוט תרגם להם לרוסית. אז הם שאלו אותי, מה זאת אומרת? אני יוצא מהעסק עכשיו עשירית, אני פוגע בעסק. אין דבר כזה. אף בעל מפעל או בעל רשת חנויות לא מוציא את הכספים. יש כזה שהוא מוציא, אני מוציא יותר מהעסק מה שכל פועל, אני מוציא כמה שאני רוצה ומתי שאני רוצה, אבל שאני אתחיל לקצץ עשירית מכל המחזור השנתי שלי, אני מדי שנה, אני אגיע למצב שאני אי אפשר ככה לשרוד, לא מנהלים ככה עסקים. אני חושב שאולי גם פה נאמר שאם אתה לא מממש, זה כמו אדם שמחזיק כספים במניות וכעצב הזה, אם הוא לא מממש את זה, לא יודע, צד שני זה רווח, הרווחת את זה. אולי צריך לחשב את זה, ובאיזה יום מן הימים קשה הוא ימכור את העסק שלו בתמורת כמה עשרות מיליארדים לאיזשהו קריש אחר, אז הוא ישלם את זה.
צריך
לרשום את זה, אולי צריך... זהו, השאלה, אבל מתי עושים את זה? שאלה מאוד טובה, לא היה לי תשובה לענות לי, הבטחתי שאני אגיע הביתה, אני אתחיל להתעניין, דיברתי עם רבנים, עם אנשים שלומדים ויודעים, אף אחד לא יכול לתת לי תשובה שמבוססת על הלכה, הסברות גם אני יודע להגיד, וגם כבוד הרב, וגם הציבור הרחב, שאלה אם יש לנו איזשהו ביסוס הלכתי לדעת מה לענות לאנשים האלה. אז אם יש לי מישהו שאלה כזאת למעשה, נשמח לדעת עליו ראשית כל לקבל ממנו את המעשר גלת, לעשות איזה דברים טובים. עכשיו, מה בנוגע כאשר יש רווחים ויש אפשרות להפריש מעשר, אבל אין לנו עניים למי לתת להם? טוב, זה לא בעיר, בקהילה כמו פה, אבל יש אנשים שגרים כל מיני כפרים וכל מיני מושבים ששם זהו, הם חיים את החיים שלהם, והם מורידים מעשר, חקלאים, כעצר בזה, אני זוכר, היה דוד בלשמת. והשאלה היא הייתה שאלה מעשית, נו, בסדר, הפרשנו, ומה עכשיו, מה עושים עם זה? אז התשובה, איך צריך לנהוג למעשר? אז כפי שאמרנו, יש את עניין ההפרשה, כן? צריך להפריש את המעשר ולשים אותו במקום כלשהו. אם אין עכשיו מי לחלק, אז בסדר, אבל שזה לא יהיה, יישאר אצלך בכיס, כי אז הכסף הזה, אתה יכול להגיע למצב שפתאום לא תוכל לתת. עכשיו אתה יכול לתת צדקה, שים את זה באיזושהי צורה. אם אתה חושב שזה יאבד את ערכו, אז אפשר לשמור את זה בבנק בצורה מסוימת, אבל לא להשקיע במקומות ספקולנטיים, למרות שאתה בטוח שזה הולך לעשות רווחים עצומים מהכסף, אתה הולך לעשות פשוט טובה לעניים. הרב כותב בפורש, באיגרת הקודש שלו, כמה פעמים, לא לעשות עסקאות בכספי צדקה. גם כשמדובר בדברים שסביר להניח שיהיו רווחים גדולים, אבל הכל ספקולנטי. יכול להיות שכן, אבל גם יכול להיות שלא. הרב כותב להפקיד את זה בעסקה. בעסקה, בריביס בעסקה, באופן המותר כמובן, שהקרן בטוחה בו, זה מה שהרבי כן מתיר. הקרן חייבת להיות מובטחת. אם הקרן מובטחת על הרווחים, יכול להיות יותר, יכול להיות פחות, זה בסדר. אבל אם גם הקרן מסתכנת, אפילו בסיכון הכי קטן, הרבי לא מסכים. אגב, ראיתי מכתב מהרבי שכתב בשמואל שניאורסון, והרבי כותב עודות כספי כספים של כולל חב"ד בשעתו לפני כמה עשרות שנים שהושקעו באופן של עסקה, למרות שעל פיטר אומר שמוסד של רבותי נשיאיניה, אני הרבי מתנגד עקרונית לריבית עסקה בכספי מוסד שבנשיאותו. לא יודע אם זה הורה לרבים, אבל זה מה שהרבי כותב לו.
יש כמה מכתבים
שהרבי
אמר
הרבי לא רוצה
עסקה. לא אוהב את זה.
אבל הרבי כותב לגבי בשאלה של צדקה, כספי צדקה אי אפשר לשים בהשקעה כזאת שיש איזשהו סיכוי שהקרן ייפגם, רק עם הרווחים אז בסדר, אולי כן אולי לא. מה קורה שבחודש מסוים יצא לנו זה כבר השאלה הזאת דיברנו יפה מאוד, בעל מקצוע שעושה מלאכה לעני ללא תמורה, אני יודע לתקן משהו, קורא לי לתקן לו את התריסים, לתקן לו את זה, אני בא לתקן, לא, לא צריך. למה אני לא לוקח ממנו כסף? כי אני יודע שאדם הזה אני, אין לו, ואני רוצה בתור צדקה לעשות את העבודה הזאת בחינם. הוא בעל חנות, שנותן לה אני כאילו בהקפה, והוא יודע שהוא לעולם לא ישלם לו, כי אין לו מאיפה לשלם, הוא נותן לו, רושם, רושם. יש כאלה בעלי חנויות שעושים את זה, וגם התפרסמו. בסוף הוא לא גובה ממנו שום תשלום, ואפילו כשהוא בא ואומר לו, או, אני צריך לשלם לך, לא, 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 בסדר, בסדר, זה שלך, תראה את זה כאילו ששילמת. האם אפשר להפחית את זה מכספי מעשר? התשובה היא ככה, אם אמרנו לו, כאילו שאנחנו הולכים לקחת ממנו תשלום, אבל אנחנו בפירוש התננו שזה יהיה באופן שבחינם, כשצדקה זה בסדר, אבל אם בשעת מעשר, עשינו את זה בכוונה לגבות את התשלום, סליחה, תשלום, אם אני לא יכול לקחת ממנו, בשעת מעשה אני קיוויתי שהוא ישלם לי, פתאום מתברר שאין לו, ואני בהחלט לא הייתי רוצה את זה, אבל מה, יש לי ברירה? אין לו. אתם יודעים מה? שיהיה צדוקת. מה יהיה צדוקת? זה כמו שדיברנו מקודם על כסף מיואש, הלבנו למישהו כסף ו... אין לו לשלם, התייאשנו ממנו. אנחנו אומרים, אוקיי, שזה יהיה צדוקה. זה לא הולך ככה. כסף שאתה יכול שיהיה בכיס שלך, ואתה משאיר אותו בכיס של העני, זה נתינה לצדוקה. אבל כסף שאין לך סיכוי לקבל את זה, פשוט אתה רצית לעבוד בשביל כסף, רשמת לו במקולת, לשלם לך. פתאום אתה רואה שאין, אז אתה אומר, נו, מה אני אעשה? בקום אחד אני לא אקבל את זה, אז שלפחות המייסגן שלי יספוג את ההפסד. למה אני? אתה לא יכול להפיל על כל קופת הצדקה את ההפסדים שלך. אתה יכול לתת צדקה לבן אדם, ושהוא ישלם מהכספי הצדקה, אז אני חושב שבטח כן אפשר. נותן לבן אדם הזה, כך צעת, אתה לא אין לך? הנה, אתן לך צדקה, 1,000 שקל. מה אתה אומר הרב, נראה לך הפטנט הזה, שניתן לאיש שזה צדקה, שזה מותר לתת ממייסר, כי הוא ניצא במצב שאין לו מה לאכול. זה שהוא ישלם לי את זה, זה הרומק כאילו, אה?
אני
מנהל, אני סיפרתי
לו, הרגיש שהוא לא רב נעמי, אז מה נשאר לדבר?
השאלה, אם אני ויתרתי לו, זה כן עכשיו, אבל אם לא ויתרתי לו, אין לי מאיפה לגבות, אני מבטר לשולחן הזה, אתה מבטר משהו, תדבר אליו, נו, שייתן לך, אתה ויתרתי לא פירושו שיש לי סיכוי עכשיו, אני אדם נחמד, אני טוב לב, אני עושה חסד עם הבן אדם ומבטר לו, אבל אין למי לוותר, לדבר על הקיר, הבן אדם הזה אין לו, אתה יכול להפשיט אותו, אתה יכול למכור את ה... אתה יכול למכור אותו לעבד, או לבנמק ככה, אז זהו, בזה זה תלוי. נתינה לצדקה זה נתינה לצדקה. מה המצב? לא, יש לנו זמן. עכשיו, אוי, מה שכחנו מהקפה, אף אחד לא מזכיר לנו. עכשיו, בשולחן ערוך כתוב, אין מקבלים צדקה מהנשים אלא דבר מועט. אז שאלו, איך נוהגים בעניין זה היום? ובכלל, אם יש זורות מיוחדות לנשים בענייני הצדקה. התשובה היא ככה, למרות שככה כתוב בשולחן ערוך, שאין מקבלים מהנשים אלא דבר מועט, אבל הרב כותב ככה, הרי שיעור זה, השיעור של דבר מועט, מה זה מועט? זה עלי תלוי באושר הבעל ובהקפדת הבעל. מה זה מועד? אזרח פשוט שנותן לאשתו 200 שקל שיוצאת לרחוב, בסדר גמור. יש השיר הגדול שמה זה, זה אתה צוחק עליי, זה, מה זה? פרוטות, יוצאת לרחוב, יוצאת לה אלפי שקלים. המועד והמרובה זה הרי דבר שהוא אינדיבידואלי, תלוי במציאות בשטח. זה הרב אומר, הרב כותב ככה, השיעור זה תלוי באושר הבעל בהקפדת הבעל. אחרי כן הרב מביא מהים ששלוימה שהעידנה, כלומר בזמננו מקבלים מן אנשים אפילו דבר מרובה, משום הרגילות לסב לתנה גם האישה מתעסקת בפרנסה, אז יש לה גם כאיזשהו זכויות ברמה העקרונית. במדינה הזו בפרט כותב הרב, הבעלים נותנים לרשותם גם סכומים גדולים, והם מקפידים על זה. אז זה בסדר, אבל כמובן, אם ידוע שהבעל מקפיד שלא תיתן יותר מסכום מסוים, יש לאישה נורא צדיקה. כל אני שורה בדלת, לפי גודל המקבד וצבע הזקה, אני מחליטה לתת לו מאות שקלים. הוא מגיע הביתה, אומר, איפה הכסף? היו עניים פה, עכשיו ערב ראש השנה, מגיעים כל מיני אנשים דופקים בדלת, נתתי. אז הוא מרגיז אותו, היא יודעת שהוא לא מעוניין. אז צריך לדעת, ההלכה היא הלכה, שולחן ערוך לא השתנה. המציאות השתנתה. אבל אם במציאות ידוע שבעל מקפיד שאוקיי, מגיע מישהו לדעת, תני לו שקל, תני לו 10 שקלים. אבל סכומים גדולים יותר, אני רוצה לדעת על כך ולא לתת סתם ככה, אז כמובן שזאת ההלכה. אגב, אם מדברים על הוראות לנשים, הרבי אומר שנשים ייתנו צדקה לפני הכנת הסעודה. מישהו עוד זוכר את ההוראה הזאת? בלבוסטה שלנו, שלפני שמתחילים להכין ארוחת צהריים, ארוחת ערב, לתת צדקה, ככה הרבה דיבר. הרב אמר שכיוון שהיא זקוקה לעזר וסיוע מהקדוש ברוך הוא, שהאוכל יצליח. אז לתת צדקה, וכדי שלא תשכח, הרב הציע להניח קופת צדקה במטבח, ואחרי כן הרב דיבר גם כן לקבוע את זה במסמר, כדי שיהפוך להיות לחלק מהבית, הרב דיבר על קופת צדקה בחדרי הילדים וכו'. הכל פונים זה בנוגע לחלק ההפרשה. עכשיו אנחנו עוברים לחלק החלוקה. למה אפשר לתת כספי מעשר, למה אי אפשר, איזה הוצאות נחשבות וכו'. אז ככה, ראשית כל שאלה שנשאלת כמובנת מאליה, כתוב בתניה, הביגרת הקודש, על המיילה שנסין הסצדוקה בפעומים רבויס, כן? ידוע, היגרת של מוזה, כן? אז שאלו, האם כשבדעתנו לתת לניהול למוסד סכום מסוים, אז צריך לתת את זה כמה פעמים, לתת עכשיו 10 שקל, או שנצריך את הגבי צדקה, בינתיים כך, 10 שקלים, תבוא בעוד חצי שעה, ניתן... יש לי עוד, אבל תבוא עוד הפעם, עוד הפעם. יש מעלה בנתינת הצדקה פה מרבס, לא? התשובה היא, זה הביור הוא לא ככה, הרבה כותב ככה, פשיטה, שאין כוונתם של אדמו"ר הזקן והאדמו"ר החסידא שמבלים את העניין למעט, אלא להוסיף. זאת אומרת שכשישנו סכום מסוים לתת, אז אני אומר, לא, אני לא אתן את זה בינתיים. אני יודע שיש אצלי עכשיו סכום. ומה, אני אתן לו 220 שקל? חכה, בעוד חצי שנה יתווסף, יהיה לזה כמה מאות שקלים, אז אני אתן בבת אחד סכום גדול. זה הכוונה. אבל לא הכוונה, שישנו סכום, אין הכוונה שיעקבו נתינת כל הסכום כדי שתהיה פה... ובא להוסיף שאין לך כל בנתינת הפרוטה, שהתקבצו כמה פרוטות, כי ישנה מעלה בהישנות פעולת הצדקה פנים רבות.
אז מי שניקי זה הלב מפקר.
אז בוס?
זה הלב בני מטריד, זה הנגע בסדוק, זה כל
זה. משה, זה הרבה תנחת כדי עם הזנה, אמס רעון ירחת. מגיעתם על זה. עכשיו שאלה מספר 2, לאיזה מטרות יש עדיפות בחלוקת כספי המעשר? אז חלוקת המעשר עיקרה לעניים ולעמלי תורה. הרבי כותב שקיימת עדיפות לתת למוסדות חינוך על טהרת הקודש ולומדי תורה מאשר לקנות ספר תורה. אישה כותבת לרבי שהם רוצים עכשיו לעילוי נשמת האבא, משפחה רוצה לקנות ספר תורה, לכתוב ספר תורה, והרבי כותב להם שיש עדיפות, אם אתם רוצים לעשות משהו וזה רבה, עדיף לתת למוסדות חינוך על תרת הקודש ולומדי תורה מאשר לקנות ספר תורה. הוראה מאוד מעניינת, ולא בטוח שכולם יודעים על ההוראה הזאת. עכשיו אפשר לתת למוסדות תורה שעומדים גם כאלה שהם לא עניים, זה לא בגלל העניות, זה בעצם העניין. גם עכשיו מוסד חינוך לבנות, גם כן למרות שהם לא חייבות בלימוד התורה, אז זה כמו בנים, אבל ראשית כל גם להדריך את הבנות בדרך הישרה מפורש ברמב"ם, שזה מהדברים שניתן לתת עבור זה מכספי צדקה. כל שכן שהרי גם כן עוסקים שם בשיעורי תורה לנשים, וכייצא בזה, לא נימה לחות הנצרוך, אוי, ספרו שמייסורי, שלא דבר על לימוד חסידס, שהרב כידוע דיבר שנשים חייבות בזה, כמה שמביא לאהבת השם ויראת השם, ואין הרי חייבות בזה, אז נשים חייבות ללמוד חסידס. אז ביחידות הרב אמר את זה לאשתי, שצריך לפרסם את העניין הזה, ובשטורם גדול, שנשים חייבות במצוות אהבת השם ויראת השם, וכיוון שהרמב"ם אומר כיצד הדרך לבוא לאהבתו ויראתו, כשיתבונן בדברים המביאים את האהבה, ואין דרך אחרת בשביל ללמוד חסידס. צורך החזקת מקווה טהר, כך מפורש בפוסקים שנחשב לצרכים החשובים של לתת מכספי מעשר. עכשיו בצורכי מצווה השונים, מה בצורך, באיזה תנאים אפשר לממן מכספי מעשר? אז ראשית כל יש את הכלל ונכנס לפרטים. צורכי מצווה שדרכם של בני אדם, שהם כל אחד קונה לעצמו תפילין, ציצית, אתרוג וכיוצא בזה, אסור לקנות מכספי מעשר. לצורך אחרים שאם אני לא אקנה להם, אז הם לא יעשו, או זה משהו אחר, או למשל למפצועים, זה בסדר, זה צדוק. אבל שאני אקנה לעצמי תפילין או ציצית וכיוצא בזה, זה לא. אבל מה קורה אם אני בעצמי לא יכול לקיים את המצווה בלי שאני אשתמש בכספי מעשר? נו?
זה נצטרך למטה.
אוקיי. אז בנוגע ל... מה קורה אם הבן אדם בעצמו נמצא במצב כספי כזה, הוא זקוק לתפילין, התפילין שלו נעבדו, תהיה הסיבה שתהיה, תשובה, עד היום לא הניח תפילין, עכשיו הוא רוצה לקנות תפילין, אבל זהו, אין לי כסף. ממש, מה שאני צריך, אני צריך. אני כדי שיקיים את המצווה, ויוכל להניח תפילין כמו בן אדם, ולא להתרוצץ ולחפש תפילין אצל מישהו כל פעם. אז זאת הדרך. אז כתוב שזה מותר, כך דעת רוב הפוסקים, אבל... לכתחילה, אם אדם יודע שהוא יכול להגיע למצב כזה, המצב הפרנסה שלו היום הוא ככה, שהקדוש ברוך הוא יכול בכל רגע לשנות את זה ולתת לו בשפע ברוכה והצלוחה, בשפע הכי גדול, אבל הישעת המצב הוא שהוא מתחיל עכשיו לנהוג בנתינת מעשר כספים, למרות המצב הקשה, אבל הוא יודע שיגיע חג הסוכה, זה צריך לקנות ארבעת המינים, לא יהיה לו כסף. רק אם יקנה את זה מכספי מעשר. אז שיתנה לכתחילה שאני מנהיג את עצמי לתת מעשר כספים, אבל את המעשר הזה אני מפריש בתנאי שאני אוכל להשתמש בו גם כן במידה ואני אצטרך את זה לצורך מצווה לעצמי. מה זה, לאיזה צורכי מצווה אפשר בהחלט? כתוב בפוסקים שאדם יכול לקנות ספרי קודש על מנת ללמוד בהם, לא כדי לייפות את הארון הספרים שלי שחסר לי לשאת משהו, רק באמת בשביל ללמוד, ובתנאי שיכתוב על הספרים שהם נקנו מכספי מעשר, ושאדם ידע שהספרים האלה לא שלך, הם נמצאים ברשותך, זה נעשה מכספי צדקה, ולכן אם מישהו בא ודופק בדלת ואומר, תלווה לי ליקוט הסיכס חלק קופחס, אז אתה אומר, לא, אני לא, אין לא רוצה. זה לא שלך. קנית אותו מכספי מעשר, רשום עליו נקנה מכספי מעשר על מנת להשאילו. כתוב שעושה צדקה בכל עת. אומרת הגמרא, מה זה עושה צדקה בכל עת? זה שאדם שקונה ספרים ומשאילם לאחרים. ולכן זה נחשב לצדקה. אבל אם אתה לא משאיל את זה לאחרים, זה לא צדקה. החסם סופר כותב לקנות ספרים לישיבה, לבסמדרש, הוא כותב, אין לך מצווה רבה מלהמציא ספרים ללומדי תורה, ככה לשון החסם סופר. הרי בכותב שבו במקביט שקרן השון אפשר לתת כספי מעשר, ובפשטוס אני חושב שזה גם כספי מימת, שהרי כתוב בתניה שעל הצדיקים שבדור, כן? הסופר, הלוח עתיק מבתניה כתוב ש... שאשתו ובניו קודמים לכל וכל וכל וכל, חוץ מצדיקים שבדור, מכירים את ההוספה הזאת, שהם קודמים לבניו, וצדיקים שבארץ ישראל קודמים לצדיקים שבחוץ לארץ. אגב, מי שיודע למצוא מקור לזה, כתוב על פי תורה, בתניה כתוב ככה, שאשתו ובניו קודמים לכל על פי תורה, והשלמה נמצאת בלוח התיקון, שמלבד צדיקים שבדור, כן? ובפרט צדיקים שבעצר שקודמים לכל, איפה מקור לזה? על פי תורה. על פי יחסיד, אז הכל יכול להיות. הקורפונים, זה סתם שסיבדת משפע, על אנגצייט, מה המקום, איפה יותר בלקח את זה? שצדיק שבדור קודמים לבניו, אם זה הרב שלך, רבוי ורובי, אז כתוב בכלל שרבו זה חשוב, אבל צדיקים שבדור, ובפרט שומע שצדיקים שבארץ ישראל, קודמים לצדיקים שבחוץ לארץ, איפה זה על פי תורה, צריך למצוא את המקור לזה, לא? השם יאיר עינינו. עכשיו נהוג בתי כנסיות שהגבאי עושה מכרז. פרציק שקל מאפטיר, פרציק שקל מאפטיר. האם אפשר לקנות עליאס, או פתיחת רון קוידש כעצם לכספי מייסר? אמר דן מזגן, אה? לוחות שקפר פנס.
גמי, המזגנים מאוד. אז אולי תתפוס את זלמן, תדבר.
אה, לוחות שקפר פנס.
עדיין קריר.
בסדר, אם אתה אומר, אז אנחנו מקבלים פסק של רב, אומר שקריר, אז נהיה קריר. אומר, או קרטורה, קרינטורה, מה אין חוכמה. עכשיו השאלה, מוכרים עליאס, מוכרים פסיכסור לנהילה, מוכרים כל מיני דברים בית הכנסת. אפשר לקנות את זה מכספי מייס או לא? התשובה היא שבתנאי שאדם מתכוון משעת הקנייה, שהוא רוצה לקנות את זה מכספי מייס, זה בסדר, ושסוף כל סוף הכסף מגיע ליד, שבעבורו מותר לתת כספי מייס, הזכת את הכנסת, קניית ספרים וכיוצא בזה. למרות שגם האדם נהנה ממנו, נו, מיצס לב לאלס ניתנו, אבל זה בסדר. יש כאלה שסבורים, אבל פוסקים אחרים טוענים טענה מאוד מעניינת. הם אומרים שאם מישהו אמר שהוא קונה את עלייה ב-40 שקל, עכשיו אתה בא ואומר 50. מה בית הכנסת הרוויח ממך? 10 שקל. כלומר, אתה לא יכול לתת את כל זה מכספי מעשר, כיוון שלבית הכנסת אתה נתת רק 10 שקל, 40 היה לכל בית הכנסת בכיס ממה שיינקל אמר. ספרה מעניינת. לא יודעת אם ככה פוסקים להלכה, אני מספר לכם שככה הייתי פוסקים שטוענים טענה כזאת. אגב, צריך להגיד, אם כבר מדברים על לקנות עליות, יש דבר מעניין בשולחן ערוך, ששוב, אני לא כל כך בטוח שאנשים נוהגים ככה. אולי הרב יתקן אותי מהידע האישי שלו. בסימן שין ווב, סיפתא זין, כותב אדמור הזקן, שבשבת, כיוון שמחירת המצוות יש מקום לאסור משום מקח וממכר, אז אדמו"ר הזקן כותב, למרות שאפשר ליישב המנהג בדוחק, בדוחק אפשר ליישב את המנהג שנוהגים למכור את העליות וכל הדברים, את המצוות, מכל מקום, בלשונו של אדמו"ר הזקן, הנכון, כמו שנוהגים מקצה סן שמייסה, שכל מה שהוציא בפיו ליתן, נותן לצדקה, אפילו קנה חברו המצווה. שאז אינו דומה כלל המקר המקר לפסיקת צדקה, וכל ירא שמיים מזהר בזה. אוקיי, זה לא רע לכולם, זה רק לירא שמיים. המקור זה מרשל, בח, מאוד מעניין. משתברו הלום הם לא מעתיק את זה, למרות שכנע בעריתם במקום, מביא את זה מהמרשל, מהבח, אבל אדמו"ר הזקן, כן, נו. המשתבור כתב, מוקב שנהגו הטה, אין למחות בידם. אוקיי, בטח, מחאות אי אפשר לעשות, זה שאתה לא ירא שמיים. אבל מקריא את הסיפור עם האורז, נו, מה... מהדמור הזה, המור הזה כזה, עם מי? אחד מהחסידים של המור הזה כשנסע איתו, על אורז. אמר, אני כותב על זה, אבל הלכתי לירא שמיים. טוב.
בעל נפש, בעל נפש.
בעל נפש. בעל נפש, נכון.
לחמנייה מתוקה.
זה בעל נפש.
זה הוא אמר, אני לא בעל נפש. אם לא הייתי מחזיק אותך להיות בעל נפש, לא הייתי נוסע
איתך. אז זה בעל נפש, זה משהו אחר, כן. הכל פנים, אדמו"ר הזקן בעצמו אומר, הנכון כמשנהגים מקצס אנשי מעשה, והוא מסיים שכל ירא שמיים מזהר בזה. אבל לפעמים מדובר בסכומים, הוא כבר העלה את זה, נדע, מפתיעין לכמה מאות דולרים, אלפים, לא יודע, תלוי בכל קהילה ומנהגיה, ואני, ואחרי כן בא מישהו מוסי, ואני כבר לא יכול יותר, פתאום אני משלם גם אלפי דולר, וגם לא מקבל מפתיעין, שעשתו כנפי שמשתות הרויס גבוהופן, יש גבול, אכל תעלול. שאני רחל. כל פנים, שאלה, נודרים לצדקה עבור רפואה של מי שלא נמצא בצרה, הוא או מישהו אחר, ונודר לצדקה בו יש לו אלום, תעזור לי שאני אצא בצרה הזאת ואני רוצה לתת צדקה לרפואס, יעקב ומירי, לרפואס, פלויני בן פלויני. או לאישוע, כל דבר שהוא. האם אפשר את הצדקה הזאת לתת מכספי מעשר? והתשובה היא שכשנותנים לצדקה לזכות או בצרה, כתוב לא לעשות את זה מכספי מעשר, כי אז לא הוספת שום זכות. איזה זכות נוספה שלא הייתה לפני כן? הרי את המעשר שלך אתה מקום אחר צריך לתת צדקה. אתה רוצה את זה שזכות מיוחדת לזכות פלויני בן פלויני. זה שאתה נותן את הכספי המספר שבמקום אחר לא שייכים לך, שייכים לעניים, אתה פשוט מוציא אותו מהכיס ונותן אותו, מה הקטע, מה עשית פה? אתה זה שלא השארת אותו בכיס, שלא גנבת מהעניים את כספי המעשר, אתה רוצה להוסיף זכות, אתה צריך לתת את זה מדבר נוסף שלא היה לפני כן, שאתה עושה לזכות העניין הזה. אבל בעיקרון, אדם שנודר סתם לצדקה, לא לעניין כזה שדובר לזכות, או אתה נודר, אני רוצה לתת כך וכך לצדקה, אז צריך להתנות לפני שנודר, שזה יהיה, אם רוצה שלי מכספי מעשה, צריך להתנות מפורש, אבל אחרי שהוא נדר, אז הופך להיות לחובה על האדם. הרי אמרנו מקודם שכל מצווה שחובה על האדם אי אפשר לקנות מכספי מעשר, לא תפילין, לא מזוזות, לא אתרוג, לא... כן, כי זה חובה עליך. דבר שאתה מחויב, אתה לא יכול לפתור את החובות שלך על חשבון העניים. זה כאילו, אדם צריך להרגיש עם כספי מעשר בעצם כמו שאילו יש לו פיקדון בכיס. כסף שלא שייך לו בכלל, עשירית מהכסף שהוא מרוויח שייך לעניים או למצוות שאמרנו מקודם, אלא מה, אתה גבאי צדקה. גבאי צדקה שנמצא אצלו כסף, שנותנים לו בתור גבאי צדקה. הוא יתחיל להשתמש בזה לצרכים שהוא מחויב בהם, לא יעלה על הדעת. וכך פה העניין. ברגע שנדרת, אני נודר לצדקה 200 שקל. זה הפך להיות לחובה בתור נדר. אדם שנודר נדר, כתוב בחומש, נכון? כולם מכירים את החומש. שאסור להפר, אסור חס וחלילה לא לקיים את הנדר, זה חמור מאוד. עכשיו אתה רוצה את החובה שמוטלת עליך לקיים את הנדר, לקיים את זה בכספים ששייכים לעניים, זה לא כסף שלך. אבל אם אתה מתנה בשעת מעשה, אני רוצה, אני יודע לתת 200 שקל לצדקה מכספי המעשר, זה בסדר, זה אתה יכול לתנות לכתחילה, שזה התנאי שלך. אבל לתנות ברגע שנדרת, וכבר נהיית מחויב בזה, אז אתה בא ורוצה, אופ, רובץ עלי חוב. ואיפה משלמים חובות? יש כספי עניים בכיס שלי. לא יעלה על הדעת. לא שמעתי. לא יודע. שאלה, או שאלה בתנאים אחרים, איך זה עובד? במקומות אחרים שכתוב שצריך תנאי. עובד מחשבה. לא חשבתי על זה.
עידור מצווה? מה? עידור מצווה.
לעצמך כלום, לאחרים כן. אתה לא, כל מה שאתה רוצה לעשות לעצמך, מהכסף שלך. אתה לא יכול על חשבון עניים לטפח את עצמך. יש אנשים שצריכים לא יכול. עכשיו, מה השאלה מעניינת? הרי מסתובבים כל מיני רוכלים שמגיעים לפתח הבית, ומוכרים כל מיני דברים ומחירים, שאני אומר, מה? את זה? את חבילת מעטפות הזאת, בחנות מוכרים אותה בחמש שקלים, אבל הוא מבקש עשר. אז אני בעצם לא מעוניין לקנות, אבל מה לעשות, מסכן העני הזה, אני קונה אצלו, אבל הוא מוכר ביוקר מה שניתן להשיג את אותם הפריטים בחנות, האם אפשר את ההפרש לממה מכספי מעשר? אז התשובה היא, אפשר לקנות מעני שמוכר יותר מהשווי, בכוונה שאת התוספת אני אתם ממעשר. עכשיו, מה קורה אם הרוכל מוכר בכלל דברים שאני בכלל לא צריך אותם? עלינו בא בירושלים, יש גם בטר גם פה, מוכרים כל מיני ספרונים כאלה לילדים, לצביעה, לקריאה. נו, אז כאשר הקדוש ברוך הוא עוזר שכבר הילדים שלך עברו את הגיל, והנכדים נמצאים בשליח, אז בכל קצוי העולם, רק לא אצלך. אז אין לך מה לעשות עם הדברים הללו. ואני אקוט מסויכו. אבל מה מסכן הבן אדם נשחה במדרגות? הוא לוקח צדקה בצורה נקייה, בצורה מכובדת. אז אם אני קונה חפץ שאני בכלל לא צריך אותו, אז בעצם אפשר לתת את זה מכספי מעשר, אבל בכל זאת כספים הפוסקים דבר מעניין. אם יש מחיר מסוים שזה את כן היית נותן, למרות שאתה לא צריך, בוא נגיד באמת הספרונים האלה עם הציורים של הכתקופ, עם הציפורי צדיקים, כן? יצחק שאול השובב, כן? אז אם את הספרון הזה אני באמת לא צריך אותו, אין לי עכשיו ילדים קטנים בבית. אז אם היה מוכר אותו בשלושה שקלים, בחיר מצחיק כמו שאומרים, זה הייתי נותן, שיהיה, מה, לא עכשיו, אז אולי ביום מן הימים ישתמש בה, אני אראה אותו, אם יכנסו ילדים אליי הבית, אני אתן להם קצת לאיים בזה. כלומר, אני לא הייתי משלם את המחיר הריאלי, לא מגיד, בוא נגיד שהמחיר הריאלי של ספר כזה הוא 10 שקלים, אז אני אומר, 10 שקלים לא הייתי משלם, אבל אם היה אומר, אתה יודע מה, אני לא צריך את זה, אני רוצה להיפטר את זה שלי. 3 שקלים, 3 שקלים אתה רוצה? למה לא? שיהיה. אז את הסכום הזה לא לתת מכספי מעשר. כלומר, מה שאתה היית נותן גם לולי הזה שהוא העני, שאתה רוצה לפרנס אותו בצורה עדינה, את זה לא לתת מכספי מעשר. כלומר, בדוגמה שנתנו, 7 שקלים מכספי מעשר, 3 שקלים הללו מהכיס האישי שלך. האם נכון שאלה נוספת, האם נכון מה שמקובל בפי הבריות, שהפי ההלכה ניתן להשתמש בכספי מעשר לצורך פרנסת ילדים, הילדים שלי, מגיל מסוים ואילך? אז נכון, בפוסקים כתוב שילדים גדולים, כלומר מגיל 6 ומעלה, שעל פי ההלכה אין חובה לזון אותם, אפשר לממן את זה בכספי מעשר, כתוב, שהזן בניו הגדולים, כן? למעלה בגיל 6, זה נחשב לעושה צדקה. גמרא מפורשת. עם אלה, זה מצד אחד. ולמעשה, את רוצים הפוסקים, כיוון שכיום כולם נוהגים לזון אותה, ואם אתה לא תעשה את זה, יעיף אותך מכל החברה ומכל הסביבה שלך, שלא לדבר שעל פי חוק אתה חייב, אם אתה לא נותן אוכל לילדים שלך, אז מגיע סוציאלי ועושה לך סדר בחיים. אז בעצם אתה לא עושה צדקה שאתה נותן להם. נכון שהלכתית יכולת להיפטר מזה, אבל ולכן אתה נותן, אתה עושה צדקה בזה שאתה נותן להם לאכול. אבל לפי המצב כיום שזה בפועל, כתוב שלא, החוק הזה לא מממשים אותו, כמו שאומרים. עכשיו בשאלה העקרונית, האם בכלל בני משפחה הם לתת מעשר? אנשים שואלים, מעניין למה שואלים, אחותי במצב קשה, אם יכולה לתת לה את כספי המעשר, למה לא? למה לא? להפך כתוב שיש יתרון ומעלה לתת דווקא לקרובי משפחה. מה זאת אומרת? אם הוא צריך צדקה, אם הוא לצורכי, אם זה לא לצורכי צדקה, אם הוא לא לא ראוי לקבל צדקה, אז לא, כמובן מדובר, באדם שצריך את זה בשביל להתפלל. לא שמעתי על הגבלה, לא ראיתי לפחות בספרים שאני עיינתי. עכשיו, חשוב לדעת, מדברי אדמו"ר הזקן מחסידי המטרה, פרק א' הלכה ז', עולה לכאורה שאם הבן לומד תורה, הוצאת המזונות של הבן הזה נכללים בחיוב אב ללמדות תורה. כלומר, זה שכתוב שאב, כשנתנו לבניך, שיש חובה על אב ללמד תורה, אז גם שצריך להכיל את הילד כדי שיוכל ללמוד תורה, גם קשור לחובה הזאת. ומילא כמובן שזה אי אפשר לתת מכספי מעשר. הרי אמרנו שמה שחובה לאדם, את זה אי אפשר לממן מכספי מעשר. תפילין, ציצית, את זה אתה לא יכול לקנות בכספי מעשר. אז ברגע שאתה, אמרת מוזקה כותב שאי אפשר לשלם שכר לימוד מכספי מעשר לבנים. כיוון שזה אתה חייב לעשות, לך תשב איתו בבית מהבוקר דערב ותלמד איתו. אתה לא יכול, אתה שולח אותו למלמד. זה חובת הקרקפת דברנש, זה מונח. חובות שמוטלות עליך, אתה לא יכול מכספי מעשר. אז מכיוון שאדמו"ר הזקן כותב שכשהילד שאתה צריך ללמד אותו תורה, אז גם הוצאות המזונותיו נכללים בחיוב על ללמדו תורה. אז כיוון שלימוד התורה אתה לא יכול לשלם מכספי מעשר, אז גם את זה אתה לא יכול. כך שמקור אוכל גם בלי החוקים שאמרנו. כן, אדמו"ר הזקן כותב ככה, ולא שכר לימוד לבדו מוטל עליו, פרק א' לא חזיים בכסתם תל. ולא שכר הלימוד לבדו מוטל עליו, אלא כל הוצאות הלימוד, כגון לזכור מזונות לבנו. רק שנייה, נראה מה זה יכול להיות. יו, באמצע שיעור, עד אחד וחצי לא מדברים עכשיו. אז בעוד נחזור ללשון אדמו הזכה, ולא שכר לימוד לבדו מוטל עליו, אלא כל הוצאות הלימוד, כגון לזכור מזונות לבנו, הולך ללמוד לפני רב שביר אחרת, להספיק לו כל צרכיו. בכלל מצוות עשה שלמדתם אותם את בניכם הוא. ולהלן הוא כותב שהבן לבוא ומשכיל, אפילו יש אישה ובנים, מצווה לאביו לפרנסו, לתת לעזור לילד שיוכל לבן שיוכל להמשיך ללמוד תורה, כדי שלא יורך חיים על צברו ויעסוק בתורה ותחשב לו לצדקה, ויכול להוציא את הוצאת לימוד בניו הגדולים וכו' וכו'. עכשיו מה בנוגע להוצאות חתונה? אנחנו עוד כבר מתקרבים, אני רואה שאנחנו די מספיקים. הוצאות חתונה. צריך לחתן את הבן שלי, מותר מכספי מעשר? קודם דיברנו שאם אנחנו מקבלים כסף ממישהו לחתן, אני צריך להפריש מזה מעשר. אז זה אמרנו שלא. עכשיו השאלה, אני מרוויח 10,000 שקל בחודש, האם את האלף שקל שצריך לתת לצדקה, אני יכול לתת בשביל לחתן את הבן שלי להוצאות החתונה שלו? אז בעיקרון זה אחד מחובות אף, כך כתוב גמרא בקידושין, ולהשיא אישה, נכון? אחד מחובות אף על הבן, ולהשיא אישה. במילא הוא לא יכול להשתמש בכספי מעשר לצורך הזה. אבל אם הוא נמצא במצב שהוא לא יוכל לחתן אותו, אם לא תאפשר לי את השקלים הללו לצורכים הנדרשים, אז כבר אמרנו מקודם גם בצורכי מצווה, בתפילים ומזוזות וכיוצא בזה, שאם אדם לא יכול לקיים את המצווה אם הוא לא ישתמש בכספי מעשר, אז מותר. אבל שוב צריך להיות ריאליים בנושא הזה, מדובר בהוצאות חתונה שבאמת נדרשות, כדי ששמחת החתן והקלה יהיו בגדר הסבירות הנדרשת. כל חוג וכל דור משתנה מזמן לזמן, אבל לצורך מותרות חסרי שחר, ענייני רעפתנות לשמה, סידור פרחים יקרים ואקסטוסיביים וכו', למובן שאסור. ובטח כולם יודעים את ההוראה החד משמעית של הרבי, שהתפרסמה בשעתו, למרות שהשם ירחם עד כמה שומעים בקולו, אבל בטח בכל עום בשגוגו, חתונה גדולה ברוכניאס, שפריעה בקטנה, בריצו הסגר שמיאס. אתה זוכר את זה? כן, זה שיצא התשובה הזאת מהרבי. האם צורך חתונת... או, אז... זה כבר אמרנו, רק שנייה. או, אז בנוגע לשכר לימוד, יש המון חוסר ידע בעניין הזה. המון חוסר ידע בעניין של תשלומי שכר לימוד. וחשוב, כי אנחנו מברכים צעירים, ילדים גדלים, צריכים לדעת את הפרטים, כפי שאדמו"ר הזקן כותב אותם. אני מקדים ואומר שהעיון בספרים אחרים לא באדמו"ר הזקן, תראו דברים שלאו דווקא כפי שאני אומר לכם, ואני אומר מפורש, הפוסקים האחרים יותר מקילים, אבל מה אומר אדמו"ר הזקן? שזה מה שמחייב אותנו. אז ככה, שכר לימוד בניו הקטנים אסור לשלם מכספי מעשה, כמו שאמרנו מקודם, מכיוון שהאב חייב ללמד את בניו תורה, וכל חובה שמוטלת על האדם הוא לא יכול לפתור את עצמו מכספי מעשר. רק רגע, נגיע לבנות עוד מעט, לא נקפח אותם. ונגיע לבניו הגדולים, בפוסקים מבואר שאכן ניתן לממן את שכר לימוד השלם מסע כספים. אדמור הזקן דעתו ששכר לימוד אי אפשר לממן, לא רק ילדים קטנים שאתה מחויב ללמד אותם, לימדתם אותם את בניכם על מי הולך? הילדים עד גיל בר מצווה, אחרי כן הוא מחויב במצוות בעצמו שילמד, נכון? זה הסברה של אותם הפוסקים, יש היגיון בזה. למה אתה אומר לי שאני לא יכול לממן את שכר הלימוד מכספי מעשר? כיוון שאתה בעליך מותר ללמד אותם, מה זאת אומרת מכספי מעשר אתה רוצה להשתמש בזה לזה שאתה מחויב? אבל ברגע שילד נהיה בר מצווה, הוא מחויב ללמוד תורה בעצמו, גמרנו. אבל אדמו"ר הזקן בפירוש אומר ששכר הלימוד אפילו לגדולים אי אפשר לממן מהכספים הללו, רק הוצאות שקשורות בלימוד, למשל תשלום עבור פנימייה, אשל, זה מותר מן הדין. אבל גם על זה אומר אדמו"ר הזקן, אם אפשר עדיף שלא לעשות את זה, והרי זה זריז ונזכר. כך אומר, הרי זה זריז ונזכר, מי שגם את ההוצאות הללו של הפנימייה והאשל גם כלא מממן. אבל כמובן כשאנחנו אומרים שאת האשל אפשר לשלם מכספי מעשר עקרונית, מדובר על אשל שבבית לא הייתה, גם הבית צריך להכיל את הילד, לא? מה? שלחת אותו לישיבה, לכן זה פתאום כספי מעשר? אם לא היית שלח אותו לישיבה, והיה נשאר בבית, הוא היה אוכל 3 פעמים ביום. אז מה שעולה לו האוכל בבית בין כה בחור, את זה לא, אתה לא יכול לתת מכספי מעשר. מה שאתה, הישיבה, בבית, האוכל שלך עולה לו לחודש, כך וכך מאות שקלים. הישיבה קוראת אותך, מבקשת את $1,000 לחודש, אתה לא יודע, שלחת אותו. אז אתה אומר, את ההוצאות הללו, זה הוצאות שרק בגלל ששלחתי אותו לישיבה, הם נוצרו, אז את זה אני יכול עקרונית להפריש במעשר, וגם על זה אומר, אומר אדמו הזקן, שזריז נזכר, מי שגם את זה יכול להסתדר בלי.
איך קוראים לך?
למה לא? כל הכנסה, גם פרוטה שתחפו לך מתחת לדלת, ואתה קם בבוקר ורואה, וואי, מצאתי שקל ברחוב, 10 אגורות מתוכם שייכים לעניים. בנוגע לבנות, הפוסקים הסתפקו בנוגע לבנות, האם גם הם, מה הדין שלהם? כיוון שבנות, לכאורה, מצד אחד אני לא חייב ללמד אותם תורה, ומאלה, אז למה לא? אבל למעשה הם כתבו שאי אפשר לנקות את כל הסכום המעשר, צריך לחשב מה שמרוויח, ככה לשון, צריך לחשב מה שמרוויח בטרחה והוצאות, אילו הייתה ביתו נשארת בבית, ואת העודף יכול לנקות. כלומר, שאתה שולח את הבת שלך ללמוד תורה, ללמוד, מה שהיא לומדת שם בטרפקה, עכשיו, אם הייתה נשארת בבית, היה לך עולה, הילדה הזאת עולה לך כך וכך. עכשיו שהיא שם עולה לך כך וכך. אז ההפרש הזה, את זה אפשר להפריש מכספי מעשר, אבל צריך לזה הבחנה אמיתית. ראיתי שאחד מהפוסקים שם לב לדבר מעניין. הוא אומר, יש, אנחנו שולחים את הבת באמת בשביל דברים אמיתיים. אבל מה לעשות שאנחנו שולחים אותה בגלל התעודה שהיא תקבל ותוכל אחרי כן לעשות בגרות, M-A-A-A, כל מיני דברים טובים, או שאנחנו רוצים שברזומה שלה בשידוחים יהיה כתוב שהיא סיימה בטריפקה, אני יודע מה, אז שאלה אם גם לזה אפשר. אבל בצד שני אני חושב שאחרי הכל, זה שנמצאת במוסד שלומדים שם חסידות ולומדים רבה ולומדים שליחס ולומדים את כל הדברים שמרדירים לבת, שאת זה לאו דווקא מקבל בבית, אני חושב שאחרי ככלות הכל, בהחלט אם הדבר נדרש, אמרתי שיש מחלוקת בפוסקים בכלל בנוגע לבנות אם אפשר לממן כספי מעשר, אבל אפשר אם אדם נדרש לכך לעשות את החישוב כמה היא הייתה עולה לי את הנשארת בבית, לפעמים זה אפילו יותר. בבית כל יום יש לה קניות חדשות, היא חייבת זה וחייבת זה וחייבת זה, מי שמכיר את הבנות בגיל המסוים הזה, וכשהיא נמצאת שם לפחות רחוק מן העין, רחוק מן הלב, אז היא נותנת מנוחה לכרטיס האשראי שלי. אז גם זה יכול להיות חישוב. צריך לחשב את זה בצורה אמיתית, ותמיד ללכת לחומרה לטובת העניים. עכשיו, האם אפשר, שאלות שנשאלו, שאלו אם אפשר דמי השתתפות של כינוס או התוועדות, להוריד מכספי מעשר, אני הולכת, אישה שואלת, היא הולכת לאיזשהו כינוס של שם בנו ישחבת, הכרטיס כניסה עולה 70 שקל, לא יודע כמה זה, זרקתי מספר. עכשיו, או יש איזושהי התוועדות מיוחדת שכל מי שמגיע צריך לתת השתתפות בהוצאות כך וכך. עכשיו בעצם אני, אז תלוי, כתוב את זה, תלוי למה אני עובד. אם בלאו אחי אני רוצה להשתתף, זה מגיע לי גם כאילו איזשהו בילוי, לא? כל הזמן הבעל עוזב את הבית, וגם לי מותר לצאת מהבית פעם. אז יצאת מהבית, אני נהנית מלשבת במקום הזה, יושבים שם היום או יומיים בשלושה, או חיה, עושים זה, ואוכלים, ומדברים, ושומעים הרצאות, זה נהדר, זה נעים, זה, אני בכל מקום הייתי עושה את זה. אז אז הם כותבים הפוסקים שבמצב כזה אני לא אממן מכספי מעשר את ההנאה שלי, למרות שהנאה הזאת קשורה באמת לדברים חיוביים. אבל אם אני בכלל, מה אני, אם לא עניין הצדקה לטובת המוסד, מה לי ולערב הזה ולדבר הזה, אז כמובן שהנסה גרדה לחזק ולעודד את העניין הטוב הזה, אז בוודאי שאפשר לממן את זה מכספי מעשר, וזה הכלל שמוביל בכל השאלות. צריכים לחזור שוב ושוב על הכלל, כדי שלא נצטרך כל שאלה לשאול, ומה עם זה ומה עם זה. יש כלל שמוביל בכל העניינים הללו. כספי מעשר הם כספי עניים שנמצאים אצלנו בכיס. הם לא אמורים לממן את העניינים האישיים שלי. אם זה שאני מחויב בהם או שאני נהנה, אבל כשהכוונה לצורך המוסד וכיוצא בזה, אלא שגם אני, זה משהו אחר. זה מה שאמרנו מקודם. לא הבנתי? מה פתאום אתה רוצה לטוס? אתה טוס על חשבורך, למה אני צריך לממן לך את הטיסה? ולא, זה, אם זה מצווה, זה מצווה שמוטלת עליך. אם זה לא מצווה, אז בוודאי שאין מקום שטיסה.
לקבל מישהו,
לתת לכרטיס. אז כדיברנו מקודם על לתת למישהו כרטיס. כשאני אתן למישהו כרטיס. כן, בהחלט, אני חושב שאפשר לתת את זה מכספי מעשר. אני ככה פסקתי לכמה אנשים ששאלו. אז רגע רבותיי, לא סיימתי את השיעור, אתם כבר שואלים שאלות. אז אני חושב שאת הכלל הזה אנחנו נפנים, שיש לנו בכיס כסף, אנחנו גבי צדקה. זה לא כסף שאני הרווחתי 10,000 שקל, ואני עושה חסד ואני לא לוקח את זה לעצמי, אני נותן אותו, ואז אני נהייתי בעל הבית על זה. נכון, אני בעל הבית על זה, אבל אני הגבי צדקה. קיבלתי כאילו ממישהו אומר, אוי לא, קיבלתי 1,000 שקל לחלק לצדקה, הוא נמצא אצלי בכיס. פתאום אני רוצה לנסוע לרבה, לא, אני לא מחלק צדקה, אני נוסע עם זה לרבה. נו, תגיד לו, התשובה מגיעה אוטומטית. עכשיו מישהו שואל מה עם תמיכה בבן שהוא שליח, אז אני לא מבין את השאלה, תלוי מה מהות התמיכה, אם זה תמיכה במוסדות, בוודאי שמותר ורצוי. אם התמיכה בכלכלה שלו, זה תלוי במצב שלו, אם הוא במצב שהוא עני, אז אמרנו שהבנים על פי תורה, כמו שאמרו, זה כן הם קודמים לכל אדם אחר. אבל אם זה הוצאות יתרות, אני יודע, אז בעצם עלה לי רעיון, זה הלילה תוך כדי הכנת השיעור, עכשיו מגיע החגים, אני יודע שאחרי בשליח שלוחים שנמצאים במקומות שבאמת יש עבודה, התקופה הזאת שוחקת בצורה יוצאת מן הכלל. גם את האיש, ובוודאי את האישה. צריך להתחיל להכין ארוחות, אני יודע, שילדים שלוחים בקפריס, ואכילים מאות אנשים בכל מיני חגים, ושוב ושוב, ובימים ולילות, והכנה וזה, שנגמרים החגים פשוט exhausted בלשון המדוברת. הם גמורים האנשים הללו, הם חייבים איזשהו לצאת לאיזשהו שבוע ולהתנאי לנקול. אז חשבתי, הייתה שאלה, לעניות דעתי, אם זה באמת זה המצב, אני חושב שזה גם כנכלל באפשרות לאפשר להם להמשיך בעבודה, זה חלק מהדבר. מה זה חייב לאכילה ושתייה או דברים הללו, במידה וזה באמת נדרש. שאלה האחרונה שנשאלתי, הדפסת שיחה של הרבי, האם את העלות של ההקדשה לזכות או לנשמס אפשר מכספי מעשר? אז כמובן שמותר, אבל מה שאמרנו הרי מקודם בנוגע לעלייה לתורה וכיוצא בזה, צריך לקווה משעת ההקדשה שאני אתן את זה מכספי צדקה, כי אם לא, אז ברגע שהתחייבתי שאני נותן הקדשה לפי שיחה של הרבי, הפך זה לנדר שזה הופך לחובת הגוף, ואז אי אפשר לממן מכספי מעשר. אבל אני מלכתחילה מכוון שזה מה שאני הולך לתת מכספי מעשר, אז זה בסדר. אבל צריך לזכור מה שדיברנו מקודם, שלזכות ולעילו נשמה צריך לתת מהכסף האישי. אחרי כן אמרתי לעצמי שאולי שונה, כבוד הרב, נחשוב ביחד, כשאני נותן כסף, ובזה מסתיים כל העסק, אני נותן כסף בצדקה,
אוקיי, אז אתה אומר שאם אתה נותן את הכסף שבקורך, אתה חייב, לא עשית שום דבר לזכותו. אבל כשאני מדפיס שיחה, זה לא שתתתי כסף, אנשים הולכים ללמוד עכשיו בשיחה הזאת. הלימוד שלהם, ראית, יש פה שתי מרכיב, יש את הנתינת הכסף לאפשר את ההדפסה, אחרי יש שמאות אלפי אנשים ילמדו את השיחה של הרבה הזאת. המרכיב הזה בהצעה, אחרי שזה שונה ממה שאמרנו. טוב, יש דברות לחלק, ואנחנו כנראה צריכים פה לסיים. שאלה אחת או שתיים, אם אני יודע לענות עליהן, אשמח. רגע, רגע, רגע. לא שמעתי?
הלוואה בנקאית.
מה זה הלוואה בנקאית?
אני צריך כסף כדי לעשות עסק, כדי לעשות להתפרנס.
נו.
האם אני צריך לבוא את הכסף?
מהכסף ש...
נו.
איזה הכנסה יש לך? את זה כל מה שלא כשיטת הלוואות לא אין לך הכנסות. הרי צריך לחשב הכנסות מול הוצאות. הייתה לך הוצאה מספר 1, הלוואה בנקאית. ההוצאה מספר 2, הצבאי שבא לצבוע לך את העסק. הלוואה 3, זה הוצאות לעסק. רכת, לשם, כל ההוצאות ישולמו, אז מתחילים את זה.
כן, אמרתי. לגבי בעל עסק שעובד בשיטה של פעם, שהוא לא בודק את ההכנסות, לא בודק את ההוצאות,
הוא בדיוק
בצורה כזאת,
אתה
יודע,
שפעם,
בלי יותר
מדי חישובים.
איך הוא בעצם יודע מה
הוא רוצה להעשה? אנחנו למדנו שלעסק בדיוק יותר, בעל עסק זה דווקא אחד שמאוד מאוד מאוד... זאת אומרת שיש... אם אין לך חשבון, אין לך חשבון, מה... מה עושה בן אדם שהוא...
אוי ואבוי לו.
סתם שלמה זה שלא חושב על מה שקורה איתו. כן, זה נכנס, יוצא, נכנס, זה יוצא, שאתם סמכות, ישנו כמה, נכנס, לא יודע. מה אני אעשה לו? אני אתלה אותו. אני לא יודע. אמרתי שכל ספק דרך לחוב ולטובת העניים, אבל
צריך לעשות חישוב.
כן.
מה זה צריך לעשות?
אדם זה מדפלן מתחש.
כן, כן.
מלפטו אחר שתם פנום וידוי.
זה יחבר בבית הכנסת.
נו, אז שוב. תלוי, אם זה חובה כדי שתוכל להיות ממבר בבית הכנסת, שתוכל זה צריך לשאול מחבר, אז לא, אבל אם זה פרמילגיה אז בוודאי שכן. זה אמרנו, זה כלל, זה הכלל שמוביל בכל העניינים הללו, חובה אישית אני לא יכול לפתור אותה מזה, מה שלא מחויב אני עושה בתור פרומה, בתור עזרה, בתור איך שלא נקרא לזה, אז מצוין, אם זה לבית... סוף כל סוף זה הולך לבית הכנסת, זה לא הולך לצרכים סתם.
כן, כן.
אבא, אבא ש...
רגע, יש שם מישהו שרצה לפניך לשאול. אה, כן?
יש שם דבר, הרב אמר שהאבא שמוכן
לבן, לכל ילד. כן. בהחלט כן, אמרנו שכן. אמרנו שאבא, כן הם לשאול את מור הסכן, שאבא שיודע שיש לו בן, שהוא לומד תורה, לא יושב בכל ילד כיוון ש... אני יודע, בחוגים מסוימים שאסור לעבוד, או יושב בכל בגלל שברירת מרדל, מה הוא יכול לעשות אם אין משהו אחר? באמת, יושב ולומד תורה, כי רוצה ללמוד תורה, אז בהחלט יש מצווה גדולה לאבא לתת לו כסף, להחזיק אותו בפורש.
כן.
אתה רוצה לתת מעשות
בזה? לא, לא, הוא יכול מכספי מעשה להחזיק
לבן. לא, זה חיבל, להברך, הבן שלו.
כל אחד. תמיד. למרות שהנותן כבר הפריש מעשה מהכסף, שאתה מקבל את הצלחת. פוסקים אומר אפילו שאדם שהולך ככה לבית הכנסת ועושה כסף
צריך. אבל אם הוא לוקח את זה, כאילו, הוא נותן לו כסף על השמל,
מה אם... אם הוא נותן לו בשביל האוכל, על האוכל אמרנו, ואנחנו עדיין לא יודעים מה המעלה של האוכל, אמרנו שאנחנו לא יודעים את ההסבר, אבל אם מביא מפורש תקנה מזה אוכל, אז לא צריך להפריש. זה אחרון בתור, כי כל אחד וחצי, כן. אתה עושה את שלך, וזה שמישהו אחר עושה בעיות בדרך, אז הוא תמיד... מה, אתה בכל דבר יכול לחשוב ככה, אבל כשאתה קונה זוג תפילים, ואם מישהו לא כיוון לשם קדוש הספין, הרי זה אין דבר סוף. אנחנו עושים את שלנו, האדם הזה בא בחסקה, זה סוד בחסקה, שיש אדם שבא לבקש לדבר, וסתם הוא צריך אותה, אחרת הוא לא בא לבקש, אלא מה שיש, בוא נחזיק טובה לרמאים, הרי אומרים. כתוב שירמיהו הנביא ברבה דובי קאמר שירמיה הנביא, שהוא אנשי הנתות שעינו אותו בעינויים, אז אמר, יהיו מוכשלים לפניך בית הפרס, שאפילו כשהם קופים בבבסר, אפילו כשהם קופים את עצמם לתצדקה, הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים. שואל רב זושה, נסיים בזה, מה זאת אומרת? איך נשמע כדבר הזה? הצדיק, אמיתי, המליג, דנוסי הדור, ירמי הנובי, אז בסדר, השפילו אותך, שפרו לך את העצמות. אבל אתה ככה אומר, אנשים שכבר סוף כל סוף רוצה לתת זקה, שהכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים. אז הוא אומר שיהיה ניסנס, הוא ראה שמכזה מצב ירות שחייבים להביא אותם למצווה כזאת, שהם ייתנו למישהו שהוא אין ההוגו, ואז במידה שזה מועד את מועד אם לא, ייתנו גם לו למרות שהוא לא ההוגו. אז זה הקסיב הקסיב את טועי והזיס הליך תגיד בן שתי יום שכוי תודה רגש מסוברוך נסגם יוחד שכוי.